מסכת כתובות דף פז, שורה אחרונה בעמוד הקודם בגמרא למטה. גמרא שבועה מאי עבדתא, אמר רב יהודה אמר רב על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה. רב נחמן אמר רבה ברבו על הפוגמת כתובתה. למדנו במשנה, אדם שכתב לאשתו נדר ושבועה אין לי עלייך, אני לא אשביע אותך, אז הדין הוא שהוא לא יכול להשביע אותה. כלומר, אם הוא לא היה כותב לה את זה, לא היה מתחייב לה כך, הוא היה יכול להשביע אותה. שואלת הגמרא, שבועה מעוויתה, איזה דבר שאם לא שהוא התחייב לה בכך שהוא לא ישביע אותה, אכן הוא היה כן יכול להשביע אותה. עונה רב יהודה בשם רב, הכוונה היא זה חוזר על המשנה הקודמת, על המשנאות הקודמות שלמדנו שמה, שאדם שהושיב את אשתו חנוונית, או שעשה אותה אפוטרופסית מנכלית של הנכסים שלו, סוחרת פועלים וכדומה, שהוא יכול להשביע אותה, שהיא לא לקחה לעצמה איזה משהו. ועל זה אומרת לנו המשנה שלנו, שאם הוא כתב לה נדר שבועה אין לי עלייך, אז באמת הוא לא יכול להשביע אותה. משמע, דווקא מהשבועה הזאת, אם הוא כתב לה כך, אז באמת היא פטורה מלהישבע. אבל הפוגמת כתובתה, דהיינו, אישה כזו שמוציאה שטר כתובה, והבעל טוען שהוא שילם לה את הכל, והיא טוענת, לא, לא, נכון, שילמת לי, אבל לא הכל. חלק בלבד שילמת לי. הייתי זקוקה לחלק מהנכסים, נכסי צאן ברזל שהבאתי לך, אז שילמת לי חלק, אבל לא שילמת לי הכל. זה נקרא פוגמת כתובתה. בזה, כיוון שהיא גרמה לכך, היא לקחה חלק מהנכסים מהכתובה שלה, בזה דעת רב שאכן היא חייבת להישבע, למרות שהוא כתב לה שאני לא אשביע אותך. אני לא אשביע אותך רק בדברים שאני גורם לך, מינית לך אפוטרופיה, אבל דברים שאת גרמת לעצמך, בזה הנה חירמי, את עדיין חייבת שבועה. ואילו נחמן אמר בשם רבה ברבו, שגם שבועה כזאת שהיא גרמה לעצמה, דהיינו שהיא פגמה ולקחה חלק מתוך הסכום בכתובה, גם כן, כיוון שהוא אמר לה, אני לא אשביע אותך, הדין בדבר הזה שהוא לא יכול להשביע אותך גם על העניין הזה. ספרת הגמרא, עזר רב מרדכי אמרה לשם עתה כמה דה רבשי. בישלמה למאן דה אמר על הפוגם מכתובתה, דמאסקה דעת הדין מה מצטרך לי זו זה ושכן למכתובתי. ואמרה לי, כתוב לי דה למה שבעת לי. אל מאן דה אמר אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה, איהי מהוות יד עד מוטיב לאפוטרופיה דאמרה לי, כתוב לי דה למה שבעת לי. רב מרדכי הלך ואמר את השמועה הזו לפני רבשי, ושאל אותו כך, אמר, בשלמה לפי פירושו שרבה ברבו, מובן מדוע האישה הזו העלתה בדעתה לדרוש שהבעל יכתוב לה שהוא לא ישביע אותה. למה? היא הביאה לו הרבה כסף ונכסי צאן ברזל, והיא חששה אולי מחר תצטרך חלק מהסכום הזה שנכסי צאן ברזל בשביל להשתמש באיזה דבר מסוים. לכן היא דרשה ממנו, תכתוב לי, שאם אני אבקש מחר חלק מתוך הסכום שעכשיו אני מביאה לך ואתה כותב אותו בכתובה, אל תשביע אותי ותגיד לי, תשמעי, אני פרעתי לך את הכל. לא, אני נהיה נאמנת. מובן למדוע היא דרשה שהוא יכתוב לה כזה שטר. אבל לפי הפירוש של רב יהודה בשם רב שאמר על אפוטרופיה, זה קשה להבין זה. איך ייתכן שאותה אישה דרשה בשעה שניסית לו, שכתב את הכתובה, תכתוב לי שאתה לא תשביע אותי. וכי עלה בדעתה אז שהוא מחר ילך לעשות את החנוונית, האפוטרופיה, הרי זה דבר שבדרך כלל הגברים לא עושים את נשותיהם כדבר הזה. אז אם כן, מה פתאום שיה עולה בכלל בדעתה לדרוש ממנו כזה כתב שיכתוב לה שהוא מוותר על השבועה הזו? זה קשה מאוד. אמר לי, אתון אהה מתניתו לה, ענן אהה מתנינן לה. אתם שונים דירי רב יהודה שהוא בא לחלוק על דברי הנחמן ברשע של המשנה, ולכן היה קשה לכם. איך רב יהודה סובר שאם היא פוגם כתובתה הוא באמת חייב אותה להישבע? אבל באמת אנחנו שנינו דברי רב יהודה לא על הרשע, אלא ברשע רב יהודה בשם רב מסכים, שמה הכוונה היא שהוא כתב לנה, דן דר ושבועה אין לי עלייך, לעניין זה של פוגמת כתובתה, היא דרשה ממנו שיפתור אותה, ועל זה הוא כתב לה. רב יהודה מסכים לרב נחמן בדבר הזה. אז אם כן, אמר רב יהודה, אמר את דבריו על הספה. למדנו בספה של המשנה, המתנינן לה, הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה, ולא נעשית אפוטרופיה, אין היורשים משביעין אותה. דהיינו, אישה שהייתה אפוטרופסית בנכסי בעלה, אבל הלכה מקבר בעלה בשעה שקברו את בעלה, מיד היא הפסיקה להיות אפוטרופיה. היא הלכה משמה לבית אביה, הפסיקה את עסק בנכסי בעלה. או שחזרה לבית חמיה, חזרה לבית בעלה, אבל לא נעשית אפוטרופיה. היא לא התעסקה יותר בנכסים. אם אלא, היורשים לא יכולים להשביע אותה. למה? כיוון שעל כל מה שהיא עבדה בחייו, הבעל כתב לה שהוא פותר אותה מן השבועה שהיורשים לא ישביעו אותה. אז אם כן, על זה הם לא יכולים להשביע אותה. מכאן ואילך, אחרי מותו, כבר שמה היא לא התעסקה יותר בנכסים. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם נעשית אפוטרופיה, אם לאחר מכן, אחרי מות בעלה המשיכה להתעסק בנכסים, היורשים כן משביעין אותה, אבל רק על העתיד לבוא, ואין משביעין אותה על שעבר. ואז זה הייתה השאלה, שעבר מה יעבדת? עד על מה שהמשיכה לעבוד אחרי פטירת בעלה, אומר התנא, זה נקרא לעתיד לבוא, היורשים יכולים להשביע אותה, כי שבעי שלא לקחת לעצמך שום דבר מהנכסים שעבד. אבל על שעבר, מה שהיה קודם לכן, הם לא יכולים להשביע אותה. ואז זה השאלה נשאלה ואת המדרש, שעבר מהי? עד מתי זה נקרא שעבר? ועל זה הם לא יכולים להשביע אותה. ואז זה היה מחלוקת. אמר רב יהודה, אמר רב, על אפוטרופיה שנעשית בחיי הבעל. אבל בין מיטה לקבורה, משביעינן לה. אז זה רב אמר, שדווקא מה שהיא עשתה, התעסקה בנכסים עד הרגע של מות בעלה, את זה אי אפשר להשביע אותה, כי הוא פטר אותה. אבל לאחר מכן, מה כמובן לאחר מכן? בזמן שבעלה מת, היו זקוקים לקבורה שלו ולכל העניינים שמה, היו צריכים כסף. השאלה אם נהגה אז בנאמנות כמו שצריך בכסף. יכול להיות שהיא מכרה איזה נכסים במחיר מוזל, שלא כפי הדין, לא כפי הצורך, במילה הפסיד את היורשים. על זה, הנה חינמי, הבעל לא פתר אותה. ולכן זה כבר קשור ליורשים. הם יכולים להשביע אותה על כך. והוא בא לחלוק על דעת רב מתנה. רב מתנה אמר, אפילו בין מיטה לקבורה, לא משביעינן לה. דאמרי נהרדעי, לחרגה ולמזונה ולקבורה, מזבינן בלא אחרזתה. הרב מתנה הוא סובר, שגם על מה שהתעסקה בנכסים בין המיטה לקבורה, גם על זה היא פטורה מלהישבע, גם כי זה נקרא לשעבר. מדוע? הרי לכאורה זה כבר היה שייך ליורשים, זה לא קשור לבעלה. בעלה לא יכול לפטור אותה על נכסים שייכים כבר ליורשים. התשובה היא, מפני שכיוון שהיו לפעמים צריכים כסף בדחיפות לצורכי הקבורה, אז אם אלא, סביר להניח שאכן היא מכרה נכסים בזול, ואף על פי כן היא עשתה כדין, כי צריך לזרז את הדברים שלא חלילה וחס לעכב את קבורת הנפטר, כמו שאמרו נהרדעי. אמרו שהאפוטרופסים בדרך כלל כאשר רוצים למכור נכסי היתומים לטובתם ולתועלתם, מכל מקום צריכים על כך הכרזה, לבדוק מי תהיה מחיר הכי טוב, אבל לשלושה דברים האפוטרופוס יכול למכור בלי הכרזה, אלא במהירות, גם כשיכול שזה יגרום לכך שהוא מוכר את זה קצת פחות המחיר שלו. מה לחרגה? אם צריכים לשלם למלך איזה מס של הגולגולת, אם לא משלם לו לוקח את האנשים לעבדים, זה דחוף. או למזונה, למזונות של היתומים, או לקבורה. הדברים האלה כולם מוכרים בלא הכרזה, אפילו שזה בזול. לכן גם פה אצלנו אי אפשר לדרוש ממנה שתשבע על כך. מה התשבר? שבאמת מכרה במחיר הטוב ביותר, בנאמנות כמו שצריך? לא נכון, יכול להיות שבועת שקר. ובאמת היה מותר לעשות זה, למזלזל במחיר. כן? מה שרב אמר על האפוטרופוס שנעשית בחיי בעלה, הוא דיבר על הסיפא ולא על הרישא. אמר רבא, אמר רבי חייא, למדנו במשנה שאדם שכתב לאשתו נדר ושבועה אין לי עלייך, אז אין יכול להשביעה. אומר על כך רבא ורב יוסף, נחלקו בשם רבי חייא בכל מיני לשונות שאדם כתב לאשתו. רבא אומר בשם רבי חייא, אם הוא כתב לה דלה נדר ודלה שבועה, הוא אינו יכול להשביעה, אבל יורשין משביעין אותה. נקי נדר, נקי שבועה, בין הוא ובין יורשין אין משביעין אותה. החיקה אמר לה, מנקית משבועתה. אדם שכתב לאשתו כך, הוא כתב לה דלה נדר, אני את היא אפוטרופסית הנכסים שלי, בלא נדר ולא שבועה. דלה נדר ולא שבועה. הלשון לא נדר משמע שהוא לא יגרום לה לנדור. הוא לא יגרום לה להישבע. אבל היורשים שלו יכולים להשביע אותה. אם הוא מת והם יש להם חשדות כלפי, יכולים להשביע אותה. על אפוטרופיה שעשתה בחיי אביהם. אבל אם הוא כתב לה נקי נדר, נקי שבועה, משמע את מנוקת. אם את מנוקת, הכוונה היא לא אני, ולא היורשים שלי ישביעו אותך. לעומת זה, רב יוסף אומר בשם רבי חייא, כמו שאמרנו, רבא ורב יוסף נחלוקים, מה אמר רבי חייא? רב יוסף אמר בשם רבי חייא, אם אמר דלה נדר ודלה שבועה, כמו שאמר רבא, שמשמעות הדברים היא שהוא אינו יכול להשביעה, אבל יורשים משביעים אותה. אבל אם הוא אמר נקי נדר, נקי שבועה, בדיוק הפוך, בין הוא ובין יורשים משביעים אותה. החיקה אמר לה, נקי נשך בשבועתה. מה זה נקי נדר? מה זה נקי שבועה? כוונה היא, תנקי את עצמך מכל חשד. איך? הידי שתעשי שבועה. כלומר, הוא כותל לה במפורש, אני מונה אותך אפוטרופיה, אבל תדעי לך, שאני דורש ממך, שבשעה שאני או הילדים, היורשים, ידרשו ממך להישבע, את תישבעי, ורק בזה תנקי את עצמך. שלח רבי זכאי מעוכבא, בין דלה שבועה, בין דנקי שבועה, בין דלה נדר, בין דנקי נדר, מנכסי הוא אינו יכול להשביעה, אבל יורשים משביעים אותה. מנכסי אילין, בין הוא ובין יורשיו, אין משביעים אותה. רבי זכאי שלח למעוכבא שהיה ראש הגולה, הוא שלח לו דעה שלישית, לא כדעת רבה ולא כדעת רב יוסף. אין הבדל בין אם האדם אומר לא נדר או אמר נקי נדר. אין הבדל. הבדל הוא כזה. אם הוא אמר בלא נדר או נקי נדר מנכסיי, משמע שכשזה נכסים שלי, דיין כשאני חי, אז לא אשביע אותך. אבל אם הוא ימות, היורשים יכולים להשביע אותה. אבל אם הוא אמר לה מנכסיה אילין, את נקייה נדר מהנכסים האלו, משמע אותה לה את הדברים בנכסים. אם אלא, בין בחייו ובין במותו, כשדובר על נכסים האלה, היא לא צריכה להישבע. אמר נחמן אמר שמואל, משום התנה, אבא שאול בן אמא מרים, לא אבא שאול הרגיל, לאבא שאול בן אמא מרים. מה ההלכה היא כך? בין אם הוא כתב לה דלה שבועה, בין אם כתב דנקי שבועה, בין כתב דלה נדר, בין כתב דנקי נדר, בין מנכסי ובין מנכסי אילין, כל האופנים האלה כולם, הדינו בין הוא ובין יורשיו, אין משביעין אותה. הלשונות האלה משמע שאת לא צריכה להישבע, לא לי ולא ליורשים שלי. זהו עיקר הדין, כך היה באמת בעבר. אבל מה יעשה שהרי אמרו חכמים, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה? כלומר, כיוון שלאחר מכן חז"ל הקדושים תקנו שכל אדם, שכל אישה וכל אדם שבא לגבות את השטר שלו מהיתומים, מהיורשים, חייב להישבע שאכן אותו המת לא שילם לו חלק מהסכום הזה לפני כן. כן, גם האישה הזאת, למרות שהוא פטר אותה, זה לא עומד מול תקנת חכמים, ואכן היא צריכה להיפרע להם, היא יכולה להיפרע מהיתומים דווקא בשבועה, למרות שהוא פטר אותה. איקא דאמרי לה מתניתא. יש אומרים שהדברים האלה לא נאמרו על ידי אמוראים בשם התנא אבא שאול, לא רב נחמן אמר שמואל בשם התנא, אלא יש ברייתא כזאתי מתניתה, יש בריתה שאומרת, אבא שאול בן אמא מרים, אמר כמו שאמר למעלה, בין דלה שבועה, בין נקי שבועה, בין דלה נדר, בין נקי נדר, בין נכסי, בין נכסי אילין, בין הוא ובין יורשיו, אין משביעין אותה. כל זה עיקר הדין. אבל אומר רבא שאול, מה יעשה? שהרי אמרו חכמים, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. ועל כך רק הוסיף, אמר נחמן, אמר שמואל, הלכה כבן אמא מרים, ולא כמו של אמן במשנה, שאם הוא כתב לה שאכן היא תיפרע בלא שבועה, אז היא יכולה להיפרע בלא שבועה. אלא היא חייבת להישבע ליתומים, אבל בחייו כמובן שלא צריכה להישבע, כי הוא כתב לה. מתניתין. הפוגמת כתובתה, לא תיפרע אלא בשבועה. הגמרא, המשנה, תכף בהמשך תסביר כל משפט ומשפט שמוזכר כאן בתחילת המשנה. עד אחד מעידה שהיא פרועה, לא תיפרע אלא בשבועה. מנכסי יתומים ומנכסים שעובדים, וכן שלא בפניו, לא תיפרע אלא בשבועה. עכשיו המשנה מבארת את דבריה. הפוגמת כתובתה כצד. הייתה כתובתה 1,000 זוז, יש לה שטר כתובה שכתוב בו שהוא חייב לה 1,000 זוז. ואמר לה, התקבל כתובתך, שילמתי לך הכל. מחזיקה שטר ביד, אבל זה לא נכון, פרעתי לך את הכל, היא צריכה לקרוא את השטר כתובה, ולא קראת אותו. היא אומרת, לא התקבלתי אלא מנה. היא מודה שקיבלה, אבל אומרת, קיבלתי רק מנה בלבד, אתה חייב לה עדיין 900 זוז. לא תיפרע, אלא בשבועה. הגמרא תבאר מה הטעם. וכן, מקרה הבא, עד אחד מעידה שהיא פרועה. כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז. כתוב לה בשטר כתובה שהיא מחזיקה בו, 1,000 זוז הוא חייב לה. ואמר לה, התקבל כתובתך? והיא אומרת, לא התקבלתי. ועד אחד מעידה, מעיד נגדה, שמת השטר כתובה שלה, הוא כבר פרוע. לא תיפרע, אלא בשבועה. מנכסים שעובדים כיצד? אדם שמחר נכסיו לאחרים, מחר את כל הנכסים שלו לאחרים, באים לגבות את הכתובה, הוא אומר, אין לי נכסים, כל הנכסים מכורים. ההלכה אומרת שהאישה זכאית לטרוף מהלקוחות. למה קניתם את כל השדות שלו, את כל הקרקעות? הם יודעים הרי שהוא חייב לכתובה. לכן היא יכולה לטרוף מהם. אז היא יכולה לקחת מהם. היא נפרעת מהלקוחות, אבל לא תיפרע אלא בשבועה. מדוע? מפני אם הבעל עצמו היא הייתה רוצה לגבות ממנו, והוא היה טוען לה, פרעתי לך. הרי שהוא היה זכאי שהיא תשבע לו. אז כאן אצלנו, נכון שהבעל לא טוען שהוא פרע לה. אבל אנחנו אומרים, הזכות שהיה לבעל לדרוש, אנחנו נותנים את הזכות הזו ללקוחות, ואכן לקוחות יכולים לדרוש את זה. ואפילו אם לא דורשים, אנחנו דורשים בשבילם, מלמדים אותם לטעון. ודורשים שהיא תשבע להם על כך. מנכסי יתומים כיצד? מת, והניח נכסיו ליתומים, והיא נפרעת מן היתומים, לא תיפרע אלא בשבועה. שלא בפניו כיצד? הלך למדינת הים, הוא נמצא במדינת הים, הוא שלח לה איזה גט, היא משם מגורשת, רוצה לקבל את הכסף. היא נפרעת שלא בפניו. הדין הוא אינה נפרעת אלא בשבועה, אפילו שזה מהנכסים שלו. זאת אומרת, לא דווקא אם היא תורפת מלקוחות, הם נכסים שלו. וכיוון שזה לא בפניו, לך תדע, יכול להיות שאם הוא היה כאן, היה טוען לה, כבר שילמתי לך לפני זה, תתתי לך צררי, כל מיני דברים כאלו. לכן, אנחנו לא נותנים לה לגבות, אלא דווקא בשבועה. רבי שמעון אומר, כל זמן שהיא טובה כתובתה, היורשים משביעין אותה. ואם אינה טובה כתובתה, אין היורשים משביעין אותה. על מה רבי שמעון חוזר? הגמרא תשאל בדף הבא ותסביר. גמרא, סבר רמי בר חמה לאמר, שבועה דאורייתא, דקת רעין 200, וכמודלה במאה, הווה אלה הודעה במרצה טענה, חודה במרצה טענה, היא שווה. למדנו במשנה, אישה שפוגם לכתובתה, דהיינו, היא מחזיקה שטר ביד שהוא חייב לה 1,000 זוז, והוא טוען, פרעתי לך הכל, והיא טוענת, לא פרעתי לי הכל, פרעתי לי רק 100, נשאר 900, אז כתוב שהיא יכולה לגבות את כל 900, אבל דווקא לאחר שתשבע, שכן הוא חייב לה עדיין 900. סבר רמי בר חמה לומר, השבועה שהיא חייבת זה שבועה דאורייתא. שבועה דאורייתא. למה? יש לנו 3 שבועות מן התורה. שבועת השומרין, שבועת מודה מקצת טענה, ושבועת עד אחד. עד אחד מחייבו שבועה. מה זה מודה מקצת טענה? אדם תובע את חברו 200 זוז. וחברו אילו היה כופר בכל, מן התורה פטור מן השבועה. אבל אם הוא מודה במקצת הטענה, אומר, אני חייב לך רק 100 בלבד, 100 שהוא מודה ישלם. ואת 100 הנותרים, שהוא מכחיש אותם, עליו להישבע. גם פה אצלנו. היא מודה שהוא לא חייב לה את כל האלף שכתוב בשטר, אלא רק 900 בלבד. אז היא מודה במקצת הטענה שלו שהוא שילם לה. אז אם ככה, על המותר, הוא צריך, היא צריכה אחרי להישבע שבועה מן התורה. אמר רבה, שתי תשובות בדבר. חדה, דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, והיא נשבעת ונוטלת. ועוד, אין נשבעין לכפירת שעבוד קרקעות. אומר רבה, יש שתי דברים להשיב, להקשות, על סברת רבי חמא שחשב שזו שבועה מן התורה. דבר ראשון הוא, יש לנו כלל במשנה מסכת שבועות. כל הנשבעין שבתורה הם נשבעים והם פטורים לשלם. תמיד הנתבע, הוא נשבע ופטור. לא התובע נשבע ולוקח, לא, להפך. תלמדו את זה חזן הפסוק, ולקח בעליו ולא ישלם. אז אם כן, פה אצלנו, שהמשנה אומרת שאותה אישה נשבעת ולוקחת את ה-900 זוז שהיא תובעת, ודאי הכוכח שזה לא שבועה מן התורה. דבר נוסף, מה הדין אם אותו מודה מקצת הטענה, זה לא היה בכסף, אלא היה בקרקעות, דהיינו. הוא אומר לו, שתי הקרקעות האלה הם שלי, קרקע שאתה יושב בה בבני ברק, קרקע שאתה יושב ברמת גן, שתי הקרקעות האלה שלי. בא אותו אדם אומר לו, הנתבע, הקרקע בבני ברק שטענת שהיא שלך, זה אמת. אבל הקרקע ברמת גן היא לא שלך, היא שלי. מה דין בדבר הזה? הוא פטור מלהישבע. זה לא נקרא מודה מקצת טענה שבע. למה? אין נשבעין על הקרקעות. לא רק על הקרקעות לא נשבעין, אלא כל שטר שבמידה ואכן בית הדין יאשר לגבות בשטר הזה, יהיה אפשר לטרוף מזה קרקעות, ממילא זה נקרא שעבוד קרקעות, אז לא נשבעים עליו. כיוון שבעצם התביעה שבשטר היא תובעת זכות בקרקע, כמו שעל קרקע לא נשבעים אלא רק על מטלטלין, גם לא נשבעים על שטר שיש בו שעבוד קרקעות. והרי כידוע, כתובה מאיפה גובים אותה? מקרקעות. לפיכך, ודאי שאין על זה שבועה מן התורה, כי אין נשבעין על כפירת אדם שכפר במקצת דבר שיש בו שעבוד קרקעות. אז אם כן, יש פה שאלה, מדוע באמת האישה אצלנו צריכה להישבע? אלא אמר רבה מדי רבנן, דפרה דייק, דמפרע לא דייק, ורמו רבנה השבועה לה כי יחי דתידור. אומר רבה, אלא באמת, האישה הזאת כיוון שיש תר בידה, היא יכולה לגבות את כל ה-900 בלי שום שבועה. אין פה שבועה. אלא החיים הטילו עליה שבועה. למה? מפני שהאדם שמשלם, זה קשה להוציא מכיסו. ודאי עשה חשבונות, מאיפה אני מגייס את זה, איך אני עושה, מה נשאר לי, מה יישאר לי. הוא מדקדק. ואילו האדם שמקבל כסף, הוא בולע את הכסף, הוא לא הרגיש בקושי. אם אלא הרבה פעמים הוא לא מדקדק כאן בדיוק הוא קיבל. לכן, כשהבעל אמר, אני שילמתי הכל, סביר נניח שהוא יותר מדקדק, והיא לא שהיא משקרת, אלא שהיא פשוט טועה. היא פשוט טועה, היא לא שמה לב. ולכן, אנחנו אומרים, הטילו עליה החיים שבועה, כדי שהיא תדקדק ותתבונן, ואם יש לה ספקות, אז היא באמת לא תיקח. היא בעלו. פוגם כתובתה בעדים, מהו? אם היא תדה פרעה בעדים, אם היא תסליחה, אם היא תדה פרעה בעדים, אבל פרע לה, או דילמה את רמויה את רמילה. מה הדין? באותה אישה שהיא אומרת, אכן, הוא פרע לי מהזוז. הוא פרע לי את זה בפני ראובן ושמעון. תשאלו אותם, הם אמרו, אני אגיד לך שפרע לי רק מהזוז בלבד. ה-900 השרעדן לא פרע לי. והוא אומר, אמת. מהזוז פרעתי בפני ראובן ושמעון. לאחר מכן הזדמנו לי עוד 900 נוספים ופרעתי לך, רק לא היה עדים. האם נאמר בחי גוונה, היא יכולה לגבות את כל ה-900 בלי שבועה או לא? מה צדדי הספק? לכאורה, האדם הזה רואים אותו שהוא דייק, כלומר זהיר. את המנה הוא לא נתן לאלה בפני עדים. אם האדם הזה זהיר, אז אם כן, איך זה יכול שאחר כך שילמת לה עוד 900 שלא בעדים? בוודאי שהוא משקר. ולכן, תיפרע שלא בשבועה. או אולי לא. באמת, האדם הזה לא כל כך זהיר. והוא עושה חשבונות, אולי מחר תחיש, ולכן בפעם הראשונה שנתן לה מנה, הוא נתן לה את זה בפני עדים? לא, בכלל לא היה ככה. הוא לא זהיר. אלא מה אז? הזדמן לו, היה שם בקלות שני עדים, הביא אותם. אבל עכשיו, שלא מצא שני עדים, פרה ל-900 גם בלא עדים, ויכול להיות שבאמת הוא דובר אמת. תגמרת אשמה, כתוב כל הנשבעים שבתורה, אומר התנא, נשבעים ולא משלמים. ואלו שנשבעים והם נוטלים, החיים תקנו שבעו ויתלו. השכיר פועל, שאומר לבעל הבית שלו, עדיין לא שילמתי, עבדתי כל היום, לא שילמתי, הוא אומר, שילמתי לך. מן הדין לך הורה, בעל הבית צריך להישבע ולהיות פטור, אבל תקנו חכמים, בעל הבית תרוד בפועליו, יכול שילם לחבר שלו, הוא יתבלבל, חשב שילם לו, לכן תקנו שהשכיר יישבע ויתול. והיה נגזל, עדיין נכנס לבית חברו, ויצא כאשר מתחת הגלימה רואים שיש לו איזה דברים שהוא לקח משם, אבל לא ראינו מה בדיוק הוא לקח. הנגזל טוען, לקח לי חפץ כזה וכזה, אנחנו לא יודעים, בטוח שהוא לקח משהו, לא יודעים מה. הנגזל יכול להישבע שהוא לקח את החפץ הזה והזה, ואותו הגזלן עליו לשלם את החפץ הזה כמו שהנגזל טוען. הנחבל, אדם נכנס לבית חברו, בריא ושלם, יוצא משם פצוע. ואותו הפצוע אומר, הוא עיקה אותי, שבר את ידו, שבר את רגלו, עכשיו רוצה לשלם לו צער, ריפוי, שבט, נזק. הוא אומר, לא פתאום, לא פצעתו בכלל. הדין הוא שהנחבל ישבע ויכול לגבות. ועוד דבר שכנגדו חשול השבועה. לפעמים, אותו שכנגדו, כלומר הנתבע, אותו המודד מקצת הטענה, שהוא טוען, רק אם אני לא חייב 200, לכאורה צריך לשלם 100 שהוא מודה, את המאה השנייה שהוא מכחיש, יישבע ויהיה פטור. אבל לפעמים, יש עדים שמעידים שהאדם הזה שקרן גדול, כמה פעמים נשבע לשקר בבית הדין. אז אי אפשר להשביע אותו עכשיו. הוא שקרן. אז מה עושים? התובע, הוא נשבע שאכן הלווה הזה עדיין חייב לו 200 זוז, כל ה-200 הוא חייב לו, ואז שלם לו את כל ה-200. וחן ואני על פנקסו. לפעמים האדם לקח פועלים ואין לו כסף לשלם, אומר להם, לכו תיקחו מהחנווני את הדינר שאני חייב לכם את מי עבודכם היום. לאחר מכן באים הפועלים ואומרים לו, חנווני לא רוצה לשלם לנו. וחנווני אומר, שילמתי להם, כפי בקשתך. ועכשיו תשלם את הדינר, שילמתי להם. מה עושה? הוא לא יודע מי דובר ומי משקר. שניהם נשבעים, גם החנווני וגם הפועלים נשבעים, ויקחו את הכסף, מה יעשה? הוא אשם. והפוגם שטרו שלא בעדים, פוגם שטרו זה כמו כאן אצלנו, שיש לו שטר ביד שהוא כתוב בו שהוא לווה 1,000 זוז, והלווה טוען, פרעתי לך הכל. המלווה טוען אומר, אמת, פרעת לי, אבל לא הכל, פרעת לי רק 100 בלבד. זה נקרא פוגם שטרו, אבל שלא בעדים, אין עדים, מה שהוא אמר, ששילמת לי 100, גם על זה אין עדים. אז מה עדים בדבר הזה? אותו אדם, הוא נשבע, אותו המלווה, ונוטל את כל ה-900. מה ראינו מכאן כל פנים? שלא בעדים אין, בעדים לא. דווקא כאשר שאותו המנה הזה, הלווה שילם לו שלא בעדים, אז באמת הוא צריך לשלם את כל ה-900 האלה, אבל רק לאחר שבועה. אבל אם הלווה דקדק, לא שילם לו את המנה אלה בפני עדים, אם ככה משמע, שאותו המלווה יכול לגבות את היתר החוב בלי שבועה, כי אומרים לו, רואים שאתה אדם מדקדק, אז לא רק שילמת את ה-900, לא הבאת גם כעדים, אלא ודאי שלא שילמת. הגמרא דוחה. למי באי הקאמר? למי באי בעדים, דוודאי צריכה שבועה, אבל שלא בעדים, אמא תהבקים שיעבידה ותשקול בלי שבועה, כמה שמעלן. תגמרא תנא התכוון לחדש הפוך. לא רק אם שיש שם עדים, שאז ודאי שצריכה שבועה. אם את המנה הזה שהיא מודה שאכן היא באמת קיבלה את הכסף הזה, יש על זה עדים. זה לא מראה שהיא אישה אמיתית. מה שהיא הודתה שאכן היא קיבלה מנה כי היא לא הייתה יכולה להכחיש, מפני שהרי יש עדים שראו שהיא קיבלה מנה. בזה פשיטה שצריכה שבועה כדי לגבות את יתר החוב, את יתר הכתובה. אלא תנא בלחדש, אפילו אם את המנה הזה לא היה עדים. ולכאורה, אם אותה אישה או אותו המלווה הוא שקרן, הוא גזלן, אז הוא יכול היה לומר, לא פרעת לי כלום, והראיה שיש לי שטר חוב שכתוב שחייב לי 1,000 זוז. אם לכאורה היא מודה שאכן פרעת לי מנה ואין עדים, אז יכול להיות כמו מישהי אבדה, צדיקה כזאתי, ניתן לה את יתר החוב בלא עד, בלי שבועה. כמה שמעלן שאפילו אחי צריכה שבועה. אז אם כן, הגמרא לא פשטה את הספק, מה הדין במצב שכזה? איבעלו, הפגם כתובתה פחות פחות משווה פרוטה. מהו? מי אמרינן? כבר כדאיך כולי היי, כשתקה אמרה, עודין מערומך מערמה, תקו. אומרת הגמרא, מה הדין באישה שהיא מודה, אני קיבלתי רק מנה מתוך הכתובה, והיא מביאה חשבון מדויק, זה לא סתם פרט אלי מנה, אומרת, תראה, ביום פלוני אתה שילמת לי 25 דינרים ועוד 3 פרוטות, וביום פלוני נתת לי עוד חצי פרוטה, סך הכל הגיע לסך מנה, ונשאר עוד 900 זוז. החשבון שלה כך מדויק, עד כדי כך על פחות משווה פרוטה. רואים מכאן שהיא מאוד מדויקת בחשבונות שלה. האם אף פי כן אנחנו חושדים שאולי היא קיבלה את כל ה-900, את כל החוב, והיא פשוט טועה ושכחה? או אם רואים אותה שהיא חד כל כך מדויקת, אז שמאמינה שהיא לא, היא לא, היא לא שכחה. או שנאמר שבאמת מה שהיא כל כך עשתה לנו מראה את עצה מדייקת, זה סך הכל היא רוצה להערים. אבל באמת היא משקרת, היא קיבלה את פרעון, כל החוב כולו, מת הגמרא תיקו. היא באה להו, פוחקת את כתובתה, מהו? מי אמרינה, הנו פוגמת? או דילמה פוגמת, מודיעה מחצת, הלכה מודיעה מחצת, תשמע, פוחתת, תפרע, תפרע שלא בשבוע, כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז, ואמר לה, התקבל כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי בינה, אלא מנה, נפרעת שלא בשבוע. שואלת הגמרא, מה הדין פוחתת כתובתה, לא פוגמת, אלא פוחתת, דהיינו. יש לה שטר כתובה של 1,000 זוז, והיא אומרת, נכון שכתוב בשטר 1,000 זוז, אבל באמת הוא התחייב לי בכתובה רק מנה בלבד, ואת המנה הזה שהוא התחייב לי הוא לא פרע לי בכלל. האם נאמר זה דומה לפוגם כתובתה, כמו פוגמת כתובתה שבעצם הוא חייב לשלם לה את לא את כל הסכום שבשטר של הכתובה, והדין הוא שהיא צריכה להישבע? גם פה, כיוון שהיא לא חייבת לשלם לה את כל הסכום שכתוב בכתובה, צריכה להישבע. או נאמר לא, דווקא שמה שהיא פוגמת, היא הודתה שהיא קיבלה חלק, אבל כאן שהיא טוענת לא קיבלתי כלל, אז כמו כל אישה שבאה לגבות שטר כתובה מבעלה, שהיא לא צריכה להישבע, אז גם זאת היא לא צריכה להישבע. אומרת הגמרא מפורש ברטה כתוב, פוחתת, אם היא אומרת לא התקבלתי, היא באמת הכתובה היא רק על מנה, למרות שכתוב 1,000. אבל מכל מקום, מכל מקום, המנה הזה לא קיבלתי את הפרעון שלו. הדין הוא שנפרע את המנה הזה בלא שבוע ולא דומה לפוגם. והסברה בזה היא מאוד חזקה. למעלה אמר, למה פוגם כתובתה צריכה להישבע? מפני שהיא שכחה כמה קיבלה. אבל זאת שטוענת, לא קיבלתי כלום, דינה כמו כל אישה שלא צריכה להישבע כשבאה לגבות כתובתה מבעלה. שאת הגמרא במה היא גביה? בהי שטרה. הי שטרה חספה בעלמו. אמר רבה, ברהד רבה, אמר רבה, ברהד רבה, באומרת, אמנה הייתה לי ביני לבינו. מת הגמרא לכאורה, יש פה שאלה, איך אותה אישה יכולה בכלל לטעון ולקבל את המנה הזה? מכוח מה? מכוח השטר של הכתובה הפוחתת הזו? הרי היא עצה מודעה ששטר הזה מזויף. היא אומרת שבאמת כמה היה הכתובה רק מנה בלבד, והשטר הזה הוא מזויף שכתוב בו 1,000 זוז. אז אם כן, מה פתאום שניתן לה את המנה הזה בכלל? בשעה שהבעל טוען פרעתי לה. עונה הגמרא, לא, מדובר כאן שהיא טוען את השטר הזה לא מזויף, השטר הזה אמיתי. אלא שהיה הסכם של אמונה ביני לבין בעלי, שאף על פי שהוא כותב לי 1,000 זוז, אם יגיע השטר הזה למימוש, אני לא אגבה ממנו אך ורק מנה בלבד, ולכן אני עומד בדיבורי, אומר את האמת, אבל השטר הזה הוא לא מזויף. כיוון השטר הזה אמיתי, אז לכן יכולה לגבות ממנו מנה, והוא לא נחשב כחספה בעלמא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.